הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
רוקדמיה. רוקדמיה. מדעי הרוקנרול עם דוקטור אריק קטורזה.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
שלום לך דוקטור אריק קטורזה.
שלום, שלום.
אתם מצטרפים אלינו לשעה נוספת של רוקדמיה, מדעי הרוק, כאן במסגרת השעה הבינתחומית, השעה האקדמית של הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. ניתן להזין גם בכתובת 106.2fm.co.il, שם נמצאות כל תוכניות השעה הבינתחומית, ובטח בטח של רוקדמיה. לצידי נמצא דוקטור אריק קטורזה, מוזיקולוג, מפיק מוזיקלי, מרצה ברימון, בבינתחומי, כותב הספר המחר לעולם אינו יודע, ואנציקלופדיה מהלכת לכל מה שקשור לרוק, היסטוריה ועוד. אז ארי, אנחנו היום בתוכנית השלישית על הביטלס, דיברנו באמת על בתוכנית הראשונה על תחילת הדרך והפריצה הראשונית. בתוכנית הקודמת דיברנו יותר על הצדדים המוזיקליים, ההתפתחות המדהימה של הביטלס, והיום אנחנו מגיעים לרגע השיא.
אכן רגע השיא.
עלייתו ונפילתו. עלייתם ונפילתם.
כן, האמת שעלייתם ונפילתם, למרות שהנפילה שלהם, למרות שהם התפרקו, אנחנו צריכים להבין שהם עדיין יותר מתמיד אולי איתנו. נאמר ככה ש... 1967 היה הרגע שבו, אפשר להגיד, הכל התחבר. מה הכוונה הכל התחבר? המוזיקה עצמה, המרידות של הסטודנטים, ההפגנות של, של, של הסטודנטים עצמם, התרבות של ההיפים, הפילוסופיות שבאו מהמזרח, השפעות של זן ובודהיזם, צלילים שהגיעו, אגב, בעקבות ההשפעות האלה של... שמוזיקה, קודם כל מוזיקה מהודו, אבל גם כן, סגנונות מוזיקליים שונים ממקומות שונים על פני הגלובוס, אופנה שהתלוותה לאקלקטיות הזאת ולרב תרבותיות הזאת, ופתאום היית יכול למצוא להקת רוק שמנגנת עם סיטר וטאבלות וצ'לואים וכלי נשיפה, ופתאום זה היה ערב רב של סגנונות, וכאילו כמו באמת כמו שהרעיון של החוויה הפסיכדלית והאיפים טען, העולם הוא אחד, ובעצם בני הנוער חוגגים את הכוח הזה של, של העולם. ובעצם הביטלס משחקים פה את, את התפקיד החשוב ביותר בתוך הקונטקסט הזה. וסנצ'ו פפר, שהוא יצא בראשון ביוני 1967, אגב, 4 ימים לפני מלחמת ששת הימים פה בארץ, הוא באמת היה הרגע, הוא היה הרגע שבו העולם הכיר, לא רק בביטלס כלהקה, זאת אומרת, מוזיקלית עם שיעור קומה נדיר, אלא בכוח הזה שבכלל של רוק כאומנות. בכלל, פתאום ההבנה שאוקיי, יש במדיום הזה שהוא לא רק מדיום בידורי להמונים, אלא יש בו צדדים מאוד עמוקים, וזה לא היה ביום אחד שהם הגיעו למסקנה הזאת, אבל זה הרגע שבו הוא הוכתר, כן? כי לפני כן היו תקליטים של בוב דילן, ופול סיימון, וסיימון וגרפינקל.
שהתייחסו אליהם בצורה רצינית?
כן, התחילו להתייחס אליהם בצורה רצינית, וכמובן, הרולינג סטונס, והוא, ולהקות אחרות, אבל סנצ'ו פפר זה היה הרגע שבו העולם הכיר בתופעה הזאת, זה היה הרגע שהעולם הכיר ב-60s, בעוצמה הזאת של בני הנוער, ובחיבור למוזיקה, ובחיבור הייתי אומר, אג'נדות ואידיאולוגיות שונות להבנת העולם.
יחס שכאילו יותר דומה למוזיקה קלאסית?
במובנים כן, במובנים מסוימים כן, זאת אומרת, אחדות מהלקות קיבלו באמת, הייתי אומר, הכרה של אומנות גבוהה, או לפחות אומנות פופולרית, אומנות פופולרית, אפשר להגיד זה ככה, ולא בידור להמונים. 1967 זה הרגע שבו באמת האומנים החשובים הפכו להיות דוברים של דור, ובאמת זה הרגע שבו העולם נוטש את הסינגלים לטובת עריך הנגן, ה-LP, ובכל זה סנצ'ו פפר משחק את התפקיד המוביל. עכשיו, קודם כל, העבודה על סארג'נט פפר החלה בסוף 1966, אם המאזינים הזינו לתוכנית הקודמת, אז הם זוכרים שהביטלס בשנת 1966 מוצאים את ריבולבר, שבשנת 1966 הוא נחשב לתקליט נהדר.
נכון, שהיה ויכוח עם ריבולבר הוא זה, או סארג'נט פפר הוא.
ב-1966 הוא נחשב בסך הכל לתקליט נהדר, יעברו שלושה עשורים עד שהעולם מכיר בו כבאמת תקליט מאוד מאוד חשוב, אבל בריבולבר כבר הביטלס מכוננים את השינויים הגדולים, אפשר להגיד מהפכה שלמה בשדה ההקלטה, אין ספק לגבי זה, וזה משמש כמעין הכנה פנטסטית למה שיבוא עם סארג'נט פפר. עוד דבר, עוד אגב, אלמנט חשוב שמשפיע על סארג'נט פפר זה תקליט מסוים שקוראים לו Pet Sounds, דיברנו עליו בתקליט של הביץ' בויז, אבל אין ספק שהתקליט הזה מאוד משפיע, בעיקר אגב על פול מקארטני וג'ורג' מרטין, המפיק של הביטלס, בעיניהם זה תקליט שהם צריכים להתייחס אליו, צריכים להתעלות מעליו, ומאחר שסארג'נט פפר, מאחר שפט סאונד הציג רמה כה גבוהה, והמון רעיונות מגניבים וחדשים, אז בסארג'נט פפר הם אמרו, אוקיי, אנחנו ניקח את הרעיונות האלה וניקח אותם צעד אחד קדימה, והאמת היא שהם היו, צריכים להזכיר, שלושה כותבים, ומפיק מאוד מאוד חשוב, ממש גאון, שעבד איתם. והחוליה הזאת, החוליה הזאת...
מדברים אז על אפשטיין?
על ג'ורג' מרטין, המפיק ג'ורג' מרטין, כן. והחוליה הזאת היא בעצם חוליה, היא כמו שקומנדו, כן? זה ממש סרט מטכל של המוזיקה, והיא קשה להם לפספס. ועבודה על סטרוברי פילדס החלה מספר חודשים אחרי שריבולבר יצא
על סארג'נט פפר?
על סארג'נט פפר בעצם, בוא נגיד ככה, עבודה על סארג'נט פפר החלה בכלל עם שיר שלא יהיה בתקליט. לשיר קוראים סטרוברי פילדס פוראבר, שדות תות לנצח בעברית, ועבודה על שדות תות לנצח החלה 3-4 חודשים אחרי שריבולבר יצא לאור, והאמת ש זה שיר שג'ון לנון כתב כאשר הוא השתתף בסרט שקוראו לו איך ניצחתי במלחמה, ביים אותו ריצ'רד לסטר, שהיה הבמאי של הסרטים הראשונים של הביטלס. הוא נסע לספרד שם, ותוך כדי, בין הפסקות בסרט ובין טריפים שונים, הוא כתב את השיר הזה שבדיעבד הפך להיות אחד השירים הכי מיוחדים שלו והכי אהובים של הביטלס. סטרוברי פילדס, אגב, זה בעצם מקום. במקום בליברפול, בעצם זה בית יתומים, אפשר להגיד יותר נכון, בית יתומות, שהיה נמצא בסמוך לבית נעוריו של ג'ון לנון. ובמקום הזה בעצם היה גן, שאליו הוא אהב ללכת לשחק בתור ילד. והשיר הוא אחד השירים, הייתי אומר, הסוריאליזם החזקים ביותר של לנון. מה הכוונה סוריאליזם? ההפך מריאליזם. הכוונה היא לחבר אימג'ים, לחבר דימויים חזקים, שבעצם אנחנו מתחברים אליהם או מרגישים אותם יותר נכון, אנחנו יכולים לא להבין אותם ולהרגיש אותם בכך שהם פוגעים לנו בתת מודע. הם בעצם מקפיצים אימג'ים מסוימים או ארכיטיפים מסוימים מתוך התת מודע שלנו שגורם לנו להתרגש או גורם לנו להגיב לזה או זה גורם לנו להרגיש הזדהות עם הדבר הזה, למרות שאנחנו יכולים לא להבין את הנרטיב שבשיר, נגיד את זה ככה. וסטרוברי פילדס הוא כתוב באמת כמקבץ של אימג'ים. כל אחד מהם, אגב, אימג' מאוד חזק, שאפשר להגיד שהמשותף לכולם, זה הדמות הזאת של הילד. וזה לא רק שיר על ילד, זה בעצם זה ילד שמדבר אל העולם. עכשיו, מה פתאום שיר ילדים במוזיקת רוק? מתברר שאחד ההיבטים, ההשפעות של ה-LSD על מוזיקת הרוק, הייתה בכך ש הוא החזיר את האומנים לא רק לילדות, כן, להתילדות מחודשת, אפשר להגיד. ה-LSD בעצם אמור היה למחוק את האגו שלך. זה אחד הפרקים בחוויה הפסיכדלית של טימותי לירי. זה בעצם למחוק את האגו ולהיוולד כאדם חדש, יפה יותר, טוב יותר, אוהב יותר, תמים יותר, ילדותי יותר אפילו. מתוך הכוונה לברוא בן אדם חדש. עכשיו, הרעיון הזה בעצם השפיע מאוד על כתיבת השירים. זה לא רק אגב אצל הביטלס, למשל סיד בארט מפינק פלויד, שהוא היה כותב
שהתחרפן בהמשך.
שהתחרפן בהמשך. הוא הקדיש את כל התקליט הראשון של פינק פלויד, Piper at the Gates of Dawn, החלילן בשערי השחר, לרעיון הזה של ספרות ילדים, ומה שאנחנו קוראים, מבט עין הילד. אגב, בארט היה מוכשר ביותר, והצליח באמת ליצור איזה עולם של נוסטלגיה, אבל נוסטלגיה מאוד מיוחדת. ונוסטלגיה שהיא בעצם משתקפת ברבדים שונים שהם באמת סוריאליסטיים. ובמובן הזה, אני חושב שהיצירה של פינק פלויד בתחילת הדרך הייתה מאוד מעניינת, אבל לנון היה בעצם כרגע הדמות המובילה, ובעצם גיבור תרבות, והמלחין המוביל, ויחד עם כמובן מקארטני, ובעצם ההשפעה של הביטלס במובן הזה הייתה מסיבית. וסטרוברי פילדס אגב, אני רק יכול להגיד אולי שפעם ראשונה שמקארטני שמע אותו, אז הוא אמר ללנון וכמובן לכל הלקה, כן, זה מדהים, זה מבריק, זה הולך להיות משהו גדול. אז אני מציע ככה, בוא נשמע את השיר, ואז נדבר על ההתפתחות שלו. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. אוקיי, שדות תות לנצח. אגב, האבולוציה של הקלטה הזאת היא מאוד מעניינת. זה התחיל כבעצם כגרסה אקוסטית. התחילה באמת הקלטה של הביטלס עם מאוד עדינה לשיר הזה, ואז הם שמעו את זה ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים משהו יותר, קצת יותר רוקנרולי. קליטו הקלטת רוקנרול, שבהתחלה פול מקארטני מנגן על המכשיר החדש הזה שקוראים לו מלוטרון, שמכוון על ציל החלילים. זה הפך להיות סימן העיקר של השיר. ובעצם לנון שמע את ההקלטה הזאת ואמר, בוא, זה מגניב, כן, אבל אני רוצה לנסות משהו אחר, משהו שיותר מושפע עם מוזיקה קלאסית, צ'לואים, כלי נשיפה, ואז המפיק אמר, אוקיי, בוא, נעשה הקלטה נוספת, והקליט באמת שיר, ורסיה נוספת שהיא גבוהה בחצי טון מהוורסיה המקורית ומהירה יותר. ואז לנון הזין לוורסיה השנייה ואמר, טוב, אוקיי, יש פה הרבה דברים יפים, אבל הייתי רוצה, מה שהייתי רוצה זה לחבר את שתי הוורסיות ביחד. ואז המפיק אמר לו, הייתי שמח לעשות את זה, אבל
זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר, שיר אחד הוא בסולם, סולם A, שיר שני הוא בסולם, וורסיה השנייה בסולם B במול, יש חציתון הבדל ביניהם, וורסיה השנייה יותר מהירה, אי אפשר לחבר אותם. אז אמר, לא יודע, אתה תסתדר, אתה תסדר את זה. ויצא מהאולפן, ואז הם נשארו מרטין והטכנאי ג'ף אמריק, ובעצם ניסו לשבור את הראש, איך הם יכולים לחבר את שתי הוורסיות האלה. ואז אמריק הבין שבעצם, אם הם ימערו טיפה את הוורסיה הראשונה, ויעיתו טיפה את הוורסיה השנייה,
מצאו דרך הזה, פשרה.
בדיוק, השיר הזה ייפגש איפשהו במקום טוב. ולכן מי שיזין היטב לשיר, יוכל להבין שהשיר ממהר כל הזמן, לאורך כל השיר. והוא גם עולה הייתי אומר, בטון שלו.
אבל אנחנו רגילים הגרסה הזאת, אז זה פתאום קשה לחפש את זה.
לא, אז מי שרצה באמת לחפש את זה, ימצא את זה ממש בדקה. כאשר השיר מגיע לדקה, הוא ישמע שינוי כזה בהידות של השיר, הוא יבין שבעצם יש פה את החיבור לוורסיה השנייה, ובעצם פה יהיה החיבור. זה הטיפ למאזינים. בכל מקרה, הם יצאו מאוד מאוד מרוצים מהקלטה הזאת. בכלל, ג'ון לנון בעצמו הזין לחיבור הזה, לעריכה הדי דרמטית הזאת, והוא אפילו לא הבין מתי זה מתחבר, אבל זה לא מפתיע, כי הוא גם היה מנותק לחלוטין, כמעט מכל דבר אחר. והאמת שהשיר הזה היה כל כך טוב, שמקארטני היה חייב לענות לו בשיר לא פחות טוב, ובחר שהשיר הזה עסק בליברפול, אז פני ליין של מקארטני גם כן היה צריך לעסוק בליברפול, אבל מכיוון אחר, מאוד מושפע מהביץ' בויז, ממש מזכיר כאילו זה שיר, עוד שיר של ביץ' בויז, הרבה מובנים, מאוד אופטימי, אבל עם פסיכדליה, זאת אומרת, יש תחושה של אווירה, יש תחושה של ריחוף שם,
תגיד, דיברנו כל כך הרבה, דיברנו על, בתוכנית על הביץ' בויז, על בריאן ווילסון, על היחס הכמעט אובססיבי שלו לביטלס, שבסוף גם מוטט אותו.
בין היתר.
הוא ידע שעד כמה הם מושפעים ועד כמה הם מתייחסים אליו?
אני לא יודע עד כמה, וגם קשה לאמוד את זה, מאחר שהרבה מהמידע הזה הצטבר בדיעבד. זאת אומרת, היה ידוע כבר ש... פול מקארטני מאוד אוהב את התקליט של ביץ' בויז, והוא הכתיר את גורדון לינאוז כשיר יפה בכל הזמנים, והידוע שג'ורג' מרטין המפיק מאוד מחזיק מהתקליט הזה של ביץ' בויז, אבל זאת אומרת, אני לא יודע כמה הוא ידע בזמן אמת. מה שכן, ההשפעה של ביץ' בויז היא ניכרת לאורך כל סארג'נט פפר. יותר מהכל אגב, זה בדפקטי הבאס. הדרך שבה פול מקארטני מנגן באס היא ממש כאילו... לא הייתי ממשה עתקת, אבל מאוד מושפעת מהתקליט הזה של הביץ' בויז, הוא ממש לקח את זה כתבנית ואסתטיקה מסוימת שהוא מחדיר לאורך כל התקליט. ופני ליין, הוא ממש זוכר שהוא אמר, ג'ף אמריקה, הטכנאי, זוכר שמקארטני, אמר לו, I want clean American sound, like pet sound. והם ניסו להביא את זה, והאמת ש... למרות שהם ניסו להציג סטיל אמריקאי נקי, זה יצא משהו מאוד אנגלי, בין היתר, או מאוד אירופאי, בין היתר מאחר שזה הוקלט באנגליה, וכל אולפן מעניק צבע אחר, מאחר שהם בעצמם, הם במקום מסוים, ומזג אוויר מסוים, וזה מאוד משפיע על ההקלטה, ושיגידו הרבה מאוד מפיקים ידועי שם, ומעל הכל, מעבר זה של האולפן יש צבע משלו, השיר מפורסם, פני ליין מפורסם, לא רק בטקסט על ליברפול ועל רחוב מסוים בליברפול, או בעצם שכונה מסוימת בליברפול, אלא בסולו חצוצה, חצוצת פיקולו, שהוא מושפע מהקונצרטו הברנדרבורגי השני של יואן סבסטיאן באך. ובחר שכולנו מכירים...
ממש, הוצאת לי את המילים מהפה, זה היה על קצה הלשון.
בדיוק, בחר שכולנו מכירים את היצירה הזאת של יואן סבסטיאן באך, אז לא קשה לנחש שמקארטני באמת הושפע מהיצירה הזאת. האמת היא שהוא חשב מה לעשות עם השיר הזה, ואז הוא הזין לקונצרט של הפילהרמונית של לונדון בטלוויזיה, ואמר, הסאונד נהדר של חצוצת פיקולו, חצוצה קטנה יותר, עם סציל מאוד מסוים, ואמר, אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים. הוא הזמין את הנגן לאולפן, הוא שר לג'ורג' מרטין את הסולו, מרטין כתב את זה בתווים, נתן לה נגן להקליט, והסיפור שהנגן, דייב מייסון קראו לו, נתן ביצוע באמת מדהים, וכאן אני רצה לעשות עליו קצת דאווין, ואמר לו, יודע מה, בוא נעשה עוד טייק, בוא נעשה לקחת עוד כיוון, ואמר לו, לא, 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 יותר טוב מזה, אני לא אנגן היום, ואז מכרתי נאלץ לוותר, ומאז השיר הזה הפך כמובן להיסטוריה, והסולו הזה הפך בעצם להיסטוריה בפני, בפני עצמה, פני ליין. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing at him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane. כן, פני ליין. אגב, שני השירים האלה בעצם אמורים היו להיות הרצועות הראשונות למה שיהיה סארג'נט פפר, אבל חברת התקליטים של ביטלס דרשה סינגל, ואז ג'ורג' מרטין אמר, יודעים מה, יש לי פה שני שירים מופלאים, קחו אותם. אגב, זה אחד כמו שהביץ' בויז הוציאו את I Get Around ו-Don't Worry Baby כ-A-Side בשני הצדדים, אז גם הסינגל הזה יצא כשני A-Side, זאת אומרת שני שירים שמיועדים להיות לעתים גדולים, כמובן שפני ליין בסוף הדבר...
A-Side זה אומר בעידן התקליטים, השיר שפותח את הצד.
השיר החשוב, יפה. עכשיו, כמובן שבסופו של דבר פני ליין הגיע למקום הראשון בארצות הברית, באנגליה אגב, התקליטון אפילו לא הגיע למקום הראשון. עכשיו, בסדר, הגיע למקום השני, זה לא נורא בכלל, אבל בשביל הביטלס, שבעצם מהסינגל השני שהם הוציאו, כל שיר שלהם כמעט, אני חושב כולם בעצם, כן, הגיעו למקום הראשון במצעד, זה היה כאילו,
מכה בבית.
כן, כאילו, מה קורה פה? אבל הם כבר לא התרגשו, זאת אומרת, הם ידעו שבעצם, מצעד הסינגלים הוא בעצם בשביל החבר'ה פחות קולים כבר, החבר'ה הרציניים, קרים, הנדריקס, פינק פלויד עוד שנייה, כן, הם הולכים לכיוון של התקליטים, זה הדבר החשוב שם, והם, ובוב דילן גם, והם כיוונו למקום הזה, ובעצם המשיכו את העבודה על עוד לפני אפילו שהסינגל הזה יצא על סארג'נט פפר, הם הקליטו שיר שקוראים לו When I'm 64, שהוא בעצם שיר שפול מקארטני התחיל לפחות לכתוב אותו בגיל 16, מתוך הערצה לתזמורות הביג בנדס האמריקניות של ג'אז. אבל בעצם השיר המשמעותי יותר, השיר ש...
והוא היום כבר אחרי 64.
כן.
והרבה יותר טוב ממה שהוא תיאר לעצמו.
ללא ספק. כנראה קצת ניתוחים, אבל...
כן, אבל גם עם ניתוחים.
ניתן לו רספקט בזה. בכל מקרה, A Day in a Life, שזה יהיה השיר הבא, יום בחיים, הפך להיות בעצם השיר המשמעותי ביותר בתקליט הזה. במה שבאמת יהיה סארג'נט פפר, הוא השיר שיחתום את התקליט, למרות שהוקלט לו אחד הראשונים הראשונים שהוקלטו אליו. ושיר הזה הוא מאוד מיוחד, כי בעצם, קודם כל, לנון כתב חלק ממנו, ומקארטני כתב חלק אחר. שלנו נשמע להם את השיר, מה שהיה בעצם את העיקר של השיר, מקארטני אמר, כן, זה שמע נהדר, אני חייב אבל להוסיף לזה עוד קטע, והביא את הקטע שיחבר ביניהם. ובעצם...
זה משהו שחוזר על עצמו, לא? אני מבין ככה מהסיפור שלך שמישהו מביא משהו ו...
ללא ספק, לא ספק. זאת אומרת...
חלק מאגו או אומנות בלבד?
לא, אני חושב ש... תראה, בביט הזה היו הרבה מאבק אגו. אגב, אחרי סארג'נט פפר זה רק...
ילך ויחמיר.
ילך ויחמיר והגיע באמת לצדדים בלתי נסבלים אפילו, אבל בשלב הזה הם מאוד ביחד, הם עדיין מאוד ביחד. יש איזה איזון שם, גם בגלל שהמנהל, בריין אפשטיין, שתוך חצי שנה אגב הוא ילך לעולמו, לא, האמת שלא, תוך חודשיים אחרי התקליט הוא כבר ילך לעולמו, כנראה בהתאבדות. ברגע שהוא נפטר, האיזון בלהקה הופר, ולכן היה להם קשה להסתגל לזה מחדש. אבל בשלב הזה, A Day in a Life בעצם היה אחד השירים הכי סוריאליסטיים של ג'ון לנון. בעצם מקבץ של הזיות שבעצם עוסקות בשני דברים, אפשר להגיד. אחד, הייתי אומר, בעובדה שהגורל אינו ידוע מראש. העניין של הגורל שאינו ידוע מראש מעסיק את היוצרים הבריטים, בעיקר אגב בשנות ה-60. לא רק במוזיקה, בתיאטרון האבסורד למשל, אנשים עם מחזאים כמו תום סטופארד והרולד פינטר וג'ו אורטון, כותבים על הרעיון הזה של הגורל. למשל, לתום סטופארד יש אחד המחזה המפורסם שלו מהתקופה היא המחזה שקורא לו רוזנקרץ וגילדשטיין מתים, שתי דמויות במחזה המלט של שייקספיר, שבעצם כותבות או בעצם מספות את המחזה של המלט מחדש דרך העיניים שלהן, והמחזה מתחיל באימג' מאוד מעניין, כאשר אחד מהם זורק מטבע לאוויר, בעצם עושה head on tail or tails, עץ או פאלי, ותמיד נופל לו על tails, אני חושב, אם אני לא טועה. אבל זה לא משנה, אבל זה נופל לו על אותו דבר, הוא לא מצליח לשנות את הגורל של, של המטבע הזה. והמחזה המבריק הזה, אגב, הוא מאוד מזכיר את הרעיון הזה של A Day in a Life. בכלל, באמונה הנוצרית, הפרוטסטנטית בעיקר, ניכר את התחושה שאנשים עשירים נבחרו מראש. כן, מה שקרה,
פרדסטינציה.
כן, פרדסטינציה, נבחרו על ידי ההל. ומאחר שהסיפור הזה של A Day in a Life מתחיל עם האיש הגדול הזה, המולטי מיליונר, שאגב, מתבסס על בחור בשם טארה בראון, שהיה חבר קרוב של הביטלס, והיה יורש של אימפריית גינס. הוא באמת התרסק, הוא נפטר בתאונת דרכים, וג'ון לנון מתחיל את הסיפור על האיש הזה, שלא יבחין שהאורות משתנים, ובעצם מתרסק בתאונת דרכים, והוא עוסק במובן מסוים בגורל הזה, כן, בגורל הזה של האיש הזה, ומצד שני הוא גם לא נותן לנו את המנוס מלחשוב שבעצם השיר הזה עוסק בחלומות. בעצם מספר חלומות שלו שמתחברים ביחד לתוך העיסוק הזה בגורל. ובעצם אולי החשיבות שיש לנו את הזכות לחלום. וזה אולי אחד הרעיונות הכי גדולים של הביטלס. ללא חלומות, העולם הזה ייראה הרבה יותר דלוח. אנחנו לא נוכל לשפר אותו, אנחנו לא נוכל לקדם אותו. ומאחר שהקריירה שלהם בעצמם הייתה חלומית, ומאחר שהשירים שלהם בעצם מציגים חלום על אחווה אנושית מפונטזת בין אנשים, אז לחלום הזה היה הרבה מאוד עוצמה. אני באמת חושב שכאשר אנחנו מסתכלים לאחור, 40 שנה, 45 שנה אחר מכן, אנחנו מסתכלים על העולם, מסתכלים על מה שקורה כרגע, אני חושב שלחלום הזה באמת יש הרבה מאוד מקום, והוא לא תמים כמי שהיינו יכולים לחשוב, כמו שלפחות הרבה מאוד אנשים חשבו עליו בשנות ה-70. עדיין אלייב בעצם מחבר את הקטע של לנון ומקארטני ב-24 תיבות, שמנוגן אותו הפסנתר שמנגן עם מז'ור, שמנגן אותו מקארטני, ואז הם חשבו, אמרו, אוקיי, איך אנחנו נמלא את האקורד הזה? 24 תיבות של אקורד אחד, מה אנחנו נעשה עליו? כן, ואז הם באו לג'ורג' מרטין, המפיק, ואמרו לו, יודע מה, בוא נביא תזמורת סימפונית, שתעשה אורגזמה מוזיקלית. הם אפילו לא ידעו להגיד איך היא תעשה את זה. עכשיו, ג'ורג' מרטין היה גם מנהל הלייבל, הוא לא רק המפיק, זאת אומרת, הוא היה איש אדמיניסטרציה, וגם האיש אומנותי. שני תפקידים שמתנגשים בהרבה מובנים. ואז צד אחד שלו אמר, השתגעתם? אנחנו לא הולכים להביא תזמורת סימפונית שלמה בשביל 24 תיבות, כן? מצד שני, אבל לא, זה היה קלינג.
נשמע מדליק.
זה נשמע מדליק, זה יכול להיות נהדר. אף אחד לא עשה את הדבר הזה, בטח לא בתחום הרוק. בואו נעשה את זה. אז הם התפשרו על 42 נגנים, חצי תזמורת, הם הביאו אותם לאולפן ב-Abbey Road, בסשן מאוד מפורסם, כאשר בעצם הביטלס הזמינו את כל החברים שלהם, חבר'ה מהרולינג סטונס, מרנד פייטפול ואחרים, ו הסתובבו עם פי הסיפורים והאגדות, כן, עם ג'וינטים, העבירו ג'וינטים בין האצבעות, כאשר חברי התזמורת הסימפונית של לונדון יושבים שם עם חליפות כאלה, שלושה חלקים וארוכות כאלה, עם, אגב, החותמים מלאכותים של ליצנים, ארוכים, עגולים, מין אווירה מוטרפת שכזו, ואז ג'ורג' מרטין אמר למנצח שלהם, תשמע, תגיד להם לנגן, מהתו הנמוך ביותר, עד התו הגבוה ביותר, מבלי להזין אחד לשני. עכשיו, העניין הוא שאנחנו רוצים להבין מי הם הנגנים הקלאסיים של אותה תקופה.
הם חיים על להזין ולדייק, לא?
בין היתר. וגם כל הסיפור הזה, האופן הזה עם הלהקה הזאת, והאנשים האלה, והסמים, מה אנחנו עושים פה? והאמת היא שהנגן הזה, דייב מייסון, שהשתתף בפני ליין, אמר להם, לא, לא, חבר'ה, חבר'ה, עזבו, אנחנו בסך הכל משתעשעים, יהיה בסדר. הם ישבו, ובעצם הם הקליטו את הקטע הזה, האורגזמה המוזיקלית הזאת, שבעצם הפך להיות קטע שהוא, בהרבה מובנים, נתפס כאילו הוא מחבר בין העולם החלומי של השיר למציאות. בעצם סיוט, יותר מאשר אורגזמה, שמחברת בין שני העולמות האלה. עכשיו ביטלס הקליטו בסך הכל על 4 ערוצים, לא היה להם מספיק מקום, מאחר שיש שם טופים ופסנתר וגיטרות וכלי הקשה ושירה, אז הם סנכרנו בעצם טאפ נוסף באמצעים מאוד פרימיטיביים שהסתנכרן עם שני טאפים של 4 ערוצים. עכשיו, מאחר שזה היה טאפים מאוד פרימיטיביים, מאזינים קפדנים ישמעו כיצד כל התזמורת הזאת מאחרת אחרי הלהקה עצמה, אבל, איך שאומרים, זה טעות נהדרת, כי זה נשמע מאוד מאוד מעניין, זה נשמע כאילו, זה רוצה לבלוע את הלהקה. ואני חושב שכל הטעויות האלה, טעויות או לא טעויות, או בעצם כל ניסיון הזה הפך בעצם באמת לפסגת היצירה של הביטלס. הם לא ימציאו משהו אחר אחר כך, הם רק אולי שחזרו את זה, אולי הם קראו גם יותר עותקים מאשר סנג'ו פפר, בתקדים כמו האלבום הלבן, ואבי רוד, אבל זה הרגע שבו הם ממצבים את החזון שלהם, יום בחיים. Thank you.
just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the
האמת שאחרי ההישג המרשים למדי, בעצם הכיוון לסארג'ו פפר...
אגב, זה שיר שמעתי אותו כבר בטח עשרות, אולי מאות פעמים, אבל אחרי ההקדמה הזאת, פתאום...
הוא נתפס אחרת. כן, זאת אומרת, ככה אנחנו מקווים. האמת שהשיר הזה בעצם סימל, וכמובן השירים הקודמים, סימלו בעצם את הנתיב שבו ילך סארג'ו פפר, האסתטיקה של התקליט כבר התעצבה לחלוטין. מה שהיה חסר רק זה הקונספט. ובעצם, את הקונספט יצא פול מקארטני בעצמו, הוא היה בטיול בארצות הברית, ופתאום התחיל לשמוע על כל מיני להקות עם שמות מאוד ארוכים. Jefferson Airplane, The Grateful Dead, ו-Mother of Invention, ושמות כאלה. ואז הוא אומר, אוקיי, כל הסיפור הזה בחוף המערבי נשמע מאוד מאוד מדליק. בואו ניצור בעצם תקליט שהוא אלטר אגו. הוא בעצם תקליט של שירים ששרה להקה אחרת. ללהקה הזאת יקראו סארג'ו פפר, Lonely Hearts Club Band. וגם על עטיפת התקליט בעצם, אפשר לראות את זה. מי שתקל טוב על עטיפת התקליט, תראה, מצד ימין יש את הביטלס, הלהקה הישנה של הביטלס, שהם כביכול במעין אבל. לידם, הלהקה החדשה שקוראים לה סארג'נט פפר לונלי הארטס קלאב בנד, כמובן, כל הדמויות הן דמויות של הביטלס, mm-hmm. אבל הם שמה לבושים אגב אחרת, לבושים ב...
פומפוזיות.
כן, חליפות את מה שקוראים אדוארדיאניות, או ויקטוריאניות. קרקסיות אבל הם עדיין. ובעצם מאחוריהם יש כל האייקונים של התקופה, מרלין מונרו, בוב דילן, צ'רצ'יל ועוד רבים, רבים אחרים. כמובן, עם כל הסיפור הזה של המוות של פול מקארטני, אז יש המון שמועות ורמזים על התקליט, שכביכול יש בו המון רמזים על, על אז כך שפול מקארטני, כן, פול איז דד וכולי. בין היתר, אם אתה שם ראי על המילה hearts, כן, בסארג'נט פפר לונלי הארטס קלאב בנד, אתה תקרא he died. או מעל פול מקארטני יש דמות אחת שבעצם מושיטה את היד, מניו חשופה שכזאת, אם לא ידעת, אומר, אז זה סימן לסמל מוות מהמזרח, או משהו כזה.
מי שגע בעוד... זה שהוא יחף, ושמשמיעים לאחור.
כן, כל מיני דברים. כן, זה בתקן, זה בבירות. מי שגע בעוד מתעניין בזה, אני ממליץ להזין לתוכנית של יואב קוטנר, התוכנית המיתולוגית של יואב קוטנר, שריתקה אלפי ישראלים עוד בשנות ה-70, בכל מיני תנועות נוער, ועד באמת מאזינים בבתים. מה שכן, שום דבר בזה הוא לא אמיתי. בואו נשים את הדברים על השולחן. הכל באמת במקרה, בקונטקסט הזה. אבל אין ספק שה...
הרי תקיד... במזרח אין כזה דבר במקרה.
זה נכון. על פי האייצ'ינג וכל מיני דברים כאלה. אז אולי לא במקרה, אבל הם לא התכוונו לפחות לכך שבו פול איז דד. בכל מקרה, אם נחזור למוזיקה, המוזיקה מקרינה הרבה מהתורה של המזרח, בלבלים שונים, בשירים שונים, Me Getting Better, ובטח Within You Without You, שהוא שיר ממש של זן ובודהיזם, אבל גם שירים אחרים. והתקליט נפתח קודם כל בהצהרה. התקליט נפתח בהצהרה שהביטלס מחברים את כל, אפשר להגיד, תולדות המוזיקה המערבית בתקליט אחד ובשיר אחד. השיר הנושא, סארג'נט פפר לונלי הארטס קלאב בנד, הוא דוגמה נהדרת, כי הוא נפתח ב, הייתי אומר, צליל גיטרה כובש. אגב, לא אחד השירים הגדולים שלהם, זאת אומרת, לא שיר עם מלודיה יוצאת דופן, או משהו כזה, אבל הוא
כבר בהחלט... שמענו בתוכנית הזאת שירים יותר טובים.
כן?
של הביטל.
אבל הוא שיר שבאמת מאפיין את התקליט, ואחרי הפתיחת הרוקנרול המרשימה הזאת, בעצם, והשירה המרשימה של פול, מאוד מרשימה של פול, אנחנו נשמע את הקרנות האנגליות שבעצם מסמלות את החיבור הזה של כל העולמות. סארג'נט פפר, Lonely Hearts Club Band.
Yeah.
אני חושב שבאמת אחד הדברים שמאפיינים את התקליט הזה, קודם כל זה האנגליות שבו. זה העיסוק ברבדים שונים בחברה האנגלית. הייתי אומר צבעים שונים של החברה האנגלית. הייתי אומר, ההדחקה הרגשית הזאת והלימוד שאתה גודל איתה, למשל Get Him Better, כן, פעם הייתי עצבני, אבל עכשיו It's Get Him Better, או שפול מקארטני שר It's Get Him Better, וג'ון לנון אלו couldn't get much worse. עוסק בעצם She's Living Home, שעוסק בפער הדורות של התקופה, Within You, Without You, השיר ההודי בתקליט של הריסון, ממש מתעסק בפילוסופיה של זן ובודיזם, ואיך אנחנו יכולים להציל את העולם בעזרת אהבה והקשבה של אחד לשני. אבל כל מיני שירים גם שיחסית הם יותר בשוליים של התקליט, כמו Lovely Rita, שעוסק בעצם בשוטרת או פקחית תנועה, שהוא מתאר אותה כן בצבעים אחרים, שהיא בעצם תופסת את העמדת והכוח. או שירים כמו Good Morning, שלוקחים את העולם הפרובנציאלי, ובעצם מצטטים אפילו מתוכניות אופרות סבון בריטיות של התקופה, ובעצם יוצרים איזה שירים על ההוואי המאוד אנגלי, אבל ההוואי האנגלי שמתחבר בכלל להוואי העולמי הזה שקוראים לו 1967, ואולי ה-60s, ובעצם זה הקטע שבו צעירים, או בכלל אנשים ברחבי העולם, יכולים להרגיש מאוחדים אחד עם השני, כי בעצם זה מציג את באמת הצדדים המוארים באלף, והחיובים של האדם, בניגוד למשל ללהקות נהדרות אחרות, כמו רולינג סטונס, שבעצם מציגים את הצדדים האפלים, והיו בעצם כקונטרה מאוד מעניינת ליצירה של הביטלס. אולי דוגמה, כן, דוגמה לאחד ההישגים המעניינים ביותר בתקליט הזה, זה Being for the Benefit of Mr. Kite. כן, למען הרווח של מיסטר קייט, מתבסס על פוסטר שלנון מצא בחנות עתיקות, פוסטר על קרקס מהמאה ה-19, ואת הקרקס הזה, מה שהוא ראה, החיזיון שלו אגבי הפוסטר הפך לשיר עם עולם שלם של דמויות ואסוציאציות, ומעל הכל זה ההפקה המוזיקלית שמלווה את השיר, שהיא ממש מעבירה את הרעיון של הקרקס. אגב, הוסק על ידי עבודה מדהימה באולפן של צוות ההפקה יחד עם הביטלס, כמובן, על ידי, אגב, הקלטה של צלילים שהעניקו תחושה של תנועה של קרוסלה, וחיבור רנדומלי שלהם, וניגון לאחור שלהם, וכל מיני טכניקות פרימיטיביות של התקופה, אבל ההישג היה באמת פנטסטי. בואו נשמע את זה. Being for the benefit of Mr. Kite.
Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. His tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Ding ding, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Ooh.
איזה יופי.
מדהים.
Being for the benefits of Mr. Kite. האמת היא שהתגובה לסארג'נט פפר הייתה פשוט פנטסטית. לא רק מבקרים של מוזיקה, אלא מבקרי תיאטרון, למשל, כמו קנת טיינן הבריטי, כתב על האלבום, רגע מכריע בתולדות הציביליזציה המערבית. עכשיו, אפשר לראות את זה כהיסחפות והגזמה ו-overreacting וכו' וכו' וכו'.
אבל אתה לא חושב ככה.
אבל לא ממש. כי, זאת אומרת, כמה יצירות אנחנו יכולים להגדיר אותם כבאמת מכונני תקופה. אנחנו זוכרים אותם שנים, עשורים אחר כך, והם עדיין הם הדבר המרכזי בתקופה אחת, יותר מאשר כמעט כל דבר אחר. זאת אומרת, אין הרבה כאלה, אז בסופו של דבר, הוא לא, אולי הוא גזים, אבל הוא לא ממש טעה. אפשר להגדיר את זה כך. ובעצם המוזיקאים קלאסיים, חובבי רוק, להקות אחרות, כולם באמת הורידו את הכובע ואמרו, אוקיי, לא ידענו שאפשר להגיע בכלל לרבדים האלה ולמקומות האלה, ובעצם אתה כזה שינה, וזה לא הגזמה, שינה את תולדות המוזיקה הפופולרית, בטח כי כולם אחר כך בעצם ניסו ללכת בדרך הזאת. זה מאוד בולט, הייתי אומר, כמעט בכל הז'אנרים שהתקבעו אחר כך, אבל בטח ברוק הפרוגרסיבי המתקדם, שלקח את הרעיון הזה של חיבור של רוק ומוזיקה קלאסית, ולקח את זה לכיוון שלו. אבל גם הגלם רוק, שפורח בשנות ה-70, הניסיון הוא בעצם מושפע מאוד ממה שקורה בסארג'נט פפר, ובכלל במה שהביאו איתם הביטלס. גם אם ברבדים מסוימים הוא משמש כתגובת נגד לתקליט הזה. וכמעט בכל דבר אחר. והאמת היא שמעניין הוא שאחרי התקליט הזה, זה לא שאגב הביטלס הרמה המוזיקלית יורדת. זאת אומרת, הם שומרים על רמה מוזיקלית עד הסוף, עד השיר האחרון, עד ההקלטה האחרונה שלהם, פחות או יותר הרמה נשארת אותה רמה. העניין הוא שיש להם, יש בעיות אחרות שמטרידות אותם, וקודם כל זה ההגמוניה בלהקה. עד 1967, לנון בעצם הוא הוא המנהיג של הלהקה. ב-1967, מקארטני תופס את עמדת הבמה, בין היתר כי לנון עסוק בבעיות סמים של עצמו, בעיקר, זאת אומרת, בטריפים של LSD, מאוחר יותר זה יהיה הירואין, אבל המצב הזה לא מאפשר לו לנהל את הלהקה, הוא בעצם להוביל אותה למקום כלשהו, ומקארטני בעצם מזהה את החלל ומשתלט ומוביל את הלהקה למקום שלו. הפרויקט הראשון שהוא רוצה לעשות זה בעצם סרט שקורא לו Magical Mystery Tour, שאגב, כישלון אומנותי, לפחות כישלון בעיני הביקורות הראשון שלהם. גם אם התקליט עצמו מאוד הצליח, והתקליט הזה נחשב היום לקלאסיקה, מה גם שיש בו שירים כמו Strawberry Fields Forever ו-Penny Lane ו-All You Need Is Love וכל מיני שירים כאלה.
והסרט הפך לסרט פולחן.
והסרט מעין סרט פולחן, אבל שהוא יצא בדצמבר 1997, הביקורות הבריטיות היו
צוננות.
לא, לא רק צוננות, אלא כאילו, מה הם עזים לעצמם? מה זה הסרט הזה? מי הם חושבים לעצמם? ובעצם הובילו אותם לכישלון הראשון שלהם. בעצם לאחריו, כבר באלבום, בהקלטות של אלבום הלבן, הם כבר לא אותה להקה. זה בעצם מלהקה, מארבעה אנשים שעובדים בשביל חזון אחד, זה הפך להיות ארבעה אינדיבידואלים, שהלהקה משרתת את הצרכים של האינדיבידואלים האלה. וזה מאוד בולט באלבום הלבן, שהוא הולך לכל מיני מקומות ומושפע מכל מיני מקורות. ואגב, בעיני, למשל, המפיק של הביטלס, זה היה כאילו כבר מוגזם מדי, זה היה כאילו הולכת על טווח רחב מדי, ובעיניו היו שם גם שירים מיותרים וכו' וכו', אבל אלבום הלבן הוא אחד מאלבומים האהובים ביותר של הביטלס, זה היום בגלל הדבר הזה, בגלל הרב גוניות והקיצוניות והמעברים הקיצוניים בין ז'אנר לז'אנר ובין סגנון לסגנון, והוא גם כן משמש כמו איזה סיכום של המוזיקה של המאה ה-20, ג'אז, בלוז, רוק אנד רול, רוקבילי, כל הסגנון שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, סווינג, הכל בתקליט אחד.
הבנתי שברגעי השיא של הפיצול ביניהם, הם ממש נכנסו לחדרי הקלטות איש, מכיר כזה?
בין היתר, כן, בין היתר. באולפן אחד עבד פול, באולפן שני עבד ג'ון, ולפעמים ללא ממש אינטראקציה ביניהם. בסוף, אגב, לפני אלבום הלבן הם נוסעים להודו, ושם בעצם כל אחד יש לנו תקופה אחרת, אבל בסך הכל חודש וחצי, חודשיים, והם חוזרים באמת עם אנרגיות חדשות לאלבום הלבן, וזו אחת הסיבות שהוא כל כך מוצלח. אבל אחרי אלבום הלבן, זה באמת מתחיל להידרדר. הם מחליטים לעשות פרויקט שקוראים לו Get Back, שמאוחר יותר אולי מכיר אותו כ-Let It Be. מעין לחזור למקורות, לעזוב את העניין של הפקות מוזיקליות רציניות, לעזוב את סנג'ו פפר, ועצם לחזור להופעות חיות. והם כבר לא במצב כזה של להתחיל לעשות את הטק ה-30 לשיר. אין להם סבלנות אחד לשני. וכאשר כל זה מתבסס בעצם על בעיות בחברת התקליטים שלהם, אפל, יחד עם מנהל חדש, קוראים לו אלן קליין, שמחליף את בריין אפשטיין, ובעצם גם את הניהול של פול לתקופה מסוימת, שבעצם עושה הפרד ומושול בתוך הלהקה. הלהקה בעצם נכנסת לבעיות רציניות. אבל אנחנו כמובן נזכור את המוזיקה עצמה. אולי נסיים עם I am the Walrus, אני אריה ים. שיר נגד מערכת החינוך הבריטית, שיר נגד המשטרה הבריטית, שעוצרת את החברים של הביטלס, למשל הרולינג סטונס ודונובן. והוא, מה שאני יכול להגיד עליו, שיש בו איזון מדהים בין טקסט סוריאליסטי, חריף ביותר, יש להגיד אפילו כאוטי, לבין תזמור שהוא פשוט מופתי. והחיבור בין הניגודים האלה יוצר את אחד השירים הכי מעניינים שהוקלטו אי פעם. I am the Walrus.
לפני שאנחנו ניפרד, אני רוצה להודות לך, דוקטור אריק קטורזה.
תודה לכם.
שמי עומר קידר, זנתם לרוק אדמיה, מדעי הרוק, מסגרת השעה הבינתחומית, של הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, וגם באינטרנט 106.2 FM.co.il. אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה. להתראות. Garden waiting for the sun. If the sun don't
auf feinster Fleisch hin zu Edmund Allen Schloss. Sieh die Leute von der Geschichte. Und meine Herren.